מעשה ד', מעשה מר שגזר שמעד, מעשה ניסים. נצטרך להבין כאן מה זה הניסים שנעשו, אבל הסיפור כאן בעיקרו על פעם אחת היה מלך וגזר למדינה גירוש בגזרות שמעד, שמי שירצה להישאר במדינה ימיר דתו, ימיר דתו, לא שהוא יישאר אתאיסט, אלא ימיר דתו, ואם לאו יהיה נתגרש מהמדינה. והיו קצת מהם שהפקירו כל רכושם והשירות שלהם ויצאו משם בדלות כדי להישאר באמונה שיהיו ישראלים, וקצת מהם חסו על רכושם והשירותם ונשארו שם והיו אנוסים. בצנאה היו נוהגים דת יהודית, ובפרסיה לא היו רשאים לנהוג כמו יהודים. ואחרי כן קרה משהו, השתלשלות ממלכים, מלך כזה והיה מלך כזה, עד שהמלך אחד ש... כן? שרצו להרוג אותו השרים, והיה שם יהודי בין השרים מהנוסים, ועשה חשבון שמה אני מרוויח מזה שאני חמד שאני אנוס, הרי אני לא יכול לקיים את המצוות. וכל זה למה? כי חסתי על העוני ועל הרכוש שלי. עכשיו אם יהיה לא תהיה בכלל, לא יהיה מדינה, לא יהיה מלך, לא יהיה פה כלום, יהיה פה אנרכיה, יהיה פה אנדרלמוסיה. כן. הלך ואמר למלך, שבלי שהם ידעו, שבעצם רוצים להרוג את המלך. הוא בדק את זה וכך יצא באמת. כל פנים, הוא הציל את המלך. ואז המלך הבטיח לו, אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה. כן. והוא הסתכן. הוא הסתכן, כי ידע שזה הרגיז את המלך. הוא הולך לבקש מהמלך בקשה שתרגיז אותו, ולכן הוא אמר, אבל תשווה לי בכתר והמלכות, שאתה תוכל, תיתן לי מה שאני רוצה, כי המלך מוכן לתת לו מה שהוא רוצה, צילו את החיים. ואז אמר לו, כן, המלך נשבע, ואז הוא ביקש ממנו, הסתכן וביקש ממנו, ללכת עם טלית ותפילין בפרסיה. ואז מאוד חרה למלך על זה, וזה היה צפוי, הוא הסתכן מאוד, וכי לכאורה המלך היה יכול להרשות לו את זה, אבל לפגוע בצורה אחרת בו, כי זה פוגע בו המלך. זה פגיעה המלך, שילכו פה במקום שלו, המדינה שלו, עם טלית ותפילים. בסדר, הוא נשבע שמרשה לו, אבל הוא יכול לחסל אותו בדרכים אחרות. כן, זה דבר שהוא... זה פגיעה, פגיעה זה מבזה את המלך לכל הזמן. המקום הזה אסור שזה יהיה שם. הרי כל צד מה שסבא שלו עשה, שירש את היהודים, ולא ירשה להם לעשות שום כלום. וצריך להבין, הנושאים האלו, הרמב"ם מדבר על הנושאים האלו, זה אומר, אז הוא מספר שהיה, כשהיה גזירות הנוסים בימי הרמב״ם, שגזרו על כל יהודי ספרד שיהפכו למוסלמים, או שיגורשו מהמקום בעירום חוסר כל. זה אומר, הם היו צריכים לקבל את דת האסלאם. מה זה נקרא שיקבלו איזה דת? דת האסלאם. היה גם מוסלמים וגם היה נוצרים, גם זה וגם זה היה. גם האסלאם היה, בטח, וגם היה נוצרים, כן, גם נוצרים וגם אסלאם, כן, כן. אז הם היו צריכים לקבל את עמדת האסלאם, נכון, היה כאלה שזה גם מקומות שהיה צריך נצרות לקבל עליהם, כן, נכון. הקוויציה בעיקרה הייתה נצרות, בהחלט, כן. במקומות מסוימים, נכון, בהחלט.
חמה שלהם גם במוסלמים,
כן, כן, כן. היו מקומות שכאלה, מקומות שכאלה. בעיקרון היה, הנקוויציה זה היה הנצרות. ואחד מגדולי הדור כתב להם במחאה שהם לא שייכים לכלל ישראל יותר, שכלפי חוץ הם מתנהגים כמו גויים גמורים, והלכו למקום של המקום התמיים, מקום התפלה של הגויים, והם יצאו מכלל ישראל. אבל הרמב״ם לא הסכים לזה. הוא לא הסכים לו שיוצא אותם מכלל ישראל. הוא כתב לאנוסים, הוא כותב להם שבאמת הייתם צריכים לסור את הרכוש, לצאת בעירום חוסר כל. אבל עכשיו שנשארתם בארצות האויב, אתם כבר לא יכולים לצאת משם. עכשיו, עשו את כל מה שאתם יכולים, כל מצווה שאתם יכולים תעשו. אפילו הוא כותב להם שאפילו אם עברתם חס שלום על 4 מיטות בדין. כן, אפילו עברו דברים חמורים יותר, על כל פנים, הוא אומר, הפחות, אל תתלו מוקצה ביום שבת. למה? הוא אומר, ודאי תקבלו שכר על זה. כי אפילו מחף שלום, לא תעשו תשובה קרויה על כל היישום שכבר נכשלתם בהם, ותהיו מוכרחים לקבל על הכל את העונשים החמורים בעולם האמת, סוף סוף תקבל בסוף, אחרי הכל תקבל שכר גם לזה שלא תיטלתם מוקצה בשבת. זאת אומרת, זה לא, למה אני מספר את זה? כי זה לא, המצב לא היה פשוט בכלל. אדם שכלפי חוץ, אתה לא רואה כלום, כלום אתה לא רואה. לא שאתה לא רואה תלית ותפילין. לא שאתה לא רואה ציצית, פאות וזקן. אתה לא רואה אפילו כיפה. כלום אתה לא רואה. אתה לא רואה, אתה רואה אותו אוכל בלברך, לא ברכה ראשונה, לא ברכה אחרונה. הפוך, אתה רואה אותו מתורה עם הגויים, ובמקומות שלהם. זה דבר שלא נתפס. החידוש בכל הסיפור כאן, שהוא מבקש מהמלך תלית ותפילין. והוא מסתכן. זאת אומרת, הוא לא עמד בניסיון הגדול שהיה, אבל הוא עומד בניסיון אחר, הוא מרגיש את המלך. ומאיפה זה בא לו? שיעור שעבר הזכרנו את הנקודה, אבל זה הרבה יותר עמוק. זה בא מזה שהוא הלך שנים עם רצונות וכיסופים, לא רק לקיים את המצוות, אלא לקיים את המצווה בפרסיה. לעיני כל, תלית ותפילין. דבר שסתם ככה בזמנים רגילים הסברנו את זה, הוא נקרא לג וקלס, זה מדבר מצחיק נראה, תלית ותפילין, בעיני הגויים. מה זה תלית? מה זה תלית? זה בגד כזה לבן שעוטה אותך? נו, נניח, שיהיה. שיהיה בגד לבן. נו, רוצה להשתגע, תשתגע עם בגדים לבנים. אבל תפילין זה בכלל שנראה, אצלם שיגעון, ללכת עם קוביות שחורות. ועוד עם כל מיני רצועות. בכלל משוגע לגמרי, וגם להתנדד עם זה, בכלל אתה משוגע לא נורמלי. בואו גם מסתובבים ברחוב. אז בשלמן אתה נמצא במקומות ריכוזים של שומרי מצוות. אז זה כבוד, כולם מכבדים אותך. גם כן, בזמן הגמרא היו כולם עם תפילין כל היום. תפילין כל היום. כי יש מצווה ללכת עם תפילין כל היום. רק אנחנו, כיוון שיש לנו גם איסור לא להסיח דעת מהתפילין, המצווה היא להניח תפילין, ברגע שהניחת תפילין פעם אחת, אמרת כי יש מצווה זה חובה תפילין.
כן, כן, לא, בזמן הגמרא...
כן, ודאי, בזמן הגמרא היו עם התפילין כל היום. מה הפירוש? ידעו איך לשמור שלא יהיה סך הדעת מתפילין, שזה דבר מאוד חמור, סך הדעת מתפילין. פעם אריזה הלך עם התלמידים שלו, נעצר במקום מסוים על קבר של מסוים מסוים, ואמר, פה קבור צדיק גדול מאוד. המקום הזה קבור צדיק גדול מאוד. אבל מה הבעיה? הצדיק הגדול הזה, הוא כעת בעולם האמת, הוא מרצה עונשו על זה שפעם אחת הוא השיח דעת בזמן שהוא היה עם תפילין. זאת אומרת, דקדקו איתו עם חוט השערה. אז אנחנו... מניחים תפילין ושמחים מה שעשינו וזהו. כדי לא להיכשל בזה, פטרו אותך מלכת כל היום תפילין. שלא תיכשל בסך הדעת, כן? כי אדם עסוק בתפילה או עסוק בתורה, אז יש בזה דעה בפוסקים שהוא לא... אם הוא צריך לזכור כל רגע שעם תפילין, לא צריך לזכור. כן, על כל פנים עסוק בעבודת השם הוא עסוק.
אף על פי לימוד התורה שלהם...
לא היו שכוחים מהתפילין כל רגע. על כל פנים, אז זה גם שלוות נפש, זה שקט נפשי, במצב של הבלבול שלנו, אנחנו כל דבר מזיז אותנו לצדדים, בטלטלות נפש שלנו, מה לא יודעים את זה בשמיים, וכי דנים כל דור לפי מה שהוא, לפי כל אחד לפי מה שהוא, לא, אין פה שחור לבן. ממילא, אז ודאי, בזמן הזה היה תפילין, כל היום הלכו עם תפילין. עכשיו הוא רוצה ללכת עם תפילין במקום שלא רק שלא שומרים מצוות, אלא מקום שנאסר, והוא היחידי יהיה שם. בזמן שאתה מלך זה מרגיז, וכולם לג וכלס, וכולם יודעים שזה אסור שם הדבר הזה. והוא ילך עם זה כי יש לו יותר מהמלך. ומה, מאיפה זה הגיע? כי כל השנים הוא הלך עם כיסופים. זה לא היה יוצא החוצה אם לא שנים כל השנים היה לו כיסופים לזה. וכאן הרבי מדגיש מה זה הנקודה, כאן הרבי מדגיש מה זה עניין של כיסופים, כן? ששנים אדם הולך, כן? אנחנו, מקום שלא היינו חולמים. מקום לא היינו חולמים כזה, שמישהו בכלל יבוא עם כאלה דרישות. אדם פתאום מפתיע ורוצה ללכת עם, ללכת עם כדבר. אלא מה? רבינו כאן מגלה לנו סוד. שאדם אדם הולך שנים, אדם שבכלל לא נראה לך כלום, נראה לך כשהוא נראה. פתאום מפתיע אותך באיזה נקודה. מאיפה זה בא? שנים הולך עם כיסופים. איש לא ידע. איש לא ידע. רק הוא והקדוש ברוך הוא ידע. אף אחד לא ידע מזה. הוא הלך עם כיסופים למשהו מסוים. ואם אדם ידע את הנקודה הזאת, הוא לא יחש בין שום דבר. הוא ילך עם זה עד הסוף. יעבור עליו בינתיים מה שיעבור שנים על גבי שנים. יבוא יום זה יצא. יבוא זה יום זה יצא. פתאום יצא איזה עץ יפה לאיזה כיוון מוזר. כל הגיד, מאיפה זה צמח? איפה זה צמח? בימים האלה שחשבת, אתה בישים תמת עליו איקס, וביצלת, צחקת ממנו, הוא הלך עם כיסופים ורצונות. הוא תפס את הנקודה עד הסוף, הלך עם זה. שנים על גבי שנים. פעם הזכרנו את העניין הזה בשם רבי נתן אייפשיץ עליו השלום. שמו את הנקודה הזאת. שהוא שואל, על אסתר המלכה הוא שאל. שאל את הנקודה הזאת על אסתר המלכה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שאסתר נבחרה? אסתר נבחרה למלכה? מכל פרס? מכל פרס. יש דעה שהייתה בת 40, שדעה שהבת 80 הייתה. חשברוש לא מצא אחת יותר צעירה מנה. הוא חיפש את הכי יפה שיש בעולם. היה לכן מיוחד. אבל איך היא נבחרה דווקא היא? ואם הצליחה לנצח את המן, מי זאת אסתר? איזה כוח יש לה לנצח את המן, את המלאק? מאיפה שאת הכוחות היה לנצח את המלאק? מי זאת אסתר בכלל? אסתר הייתה יתומה? סך הכל דוד שלה, מרדכי, הוא לקח אותה לאבא? כן? נתחתן איתה, יש דעה שלקחת, היה, הוא גדל אותה, אחרי כן נתחתן איתה? בכל פנים, בכל הסיפור הזה, שנים היא הייתה יתומה. שנים היא הייתה יתומה. מצב כזה, אדם נופל ברוחו. שמר לכם, אין לו משפחה, אין לו כלום, אין לו, יש לה דוד אחד, וזה, זה, זה, זה חיים אלו. מה? פתאום היא נבחרה מכל שעות פרס. מכל שעות פרס. מילן שעות פרס. הקדוש ברוך הוא רוצה לייעד אחד מעם ישראל, בשביל המאבק עם המן הזה. מכולם נבחרה רק אסתר. מכולם נבחרה רק אסתר. איך זה מגיע? שואל הגאון הצדיק, הקדוש עליון, רבי יונתן אייפשיץ עליו השלום. מה הוא מתרץ? הוא מתרץ שלמן היה זכות מיוחדת, שנקרא זכות כיבוד אב ואם. מאיפה היה לו? שם הוא קיבל את אבא שלו, אמא שלו. קיבל את החתולים אולי, לא את אבא שלו, אמא שלו. אלא מה? הוא היה נכד של עשיו, צאצא של עשיו. ועשיו הצטיין בכיבוד אב, ברמות נוראיות. אז זה השתלשל אליו, הזכות הזו של כיבוד אב של סביב, סבא שלו, עשיו. ואת הזכות הזו הוא הלך איתה. מי יכול לקחת לנצח אחד עם זכות אב, כיבוד אב כזאת? רק אחד שיש לו גם כיבוד אב ואם בשלמות. כיבוד אב ואם בשלמות, מי יכול לעמוד בזה? הלכות כיבוד אב ואם קשים מאוד מאוד הלכות. זה הלכות קשות מאוד, מורכבות מאוד ולא פשוטות בכלל. שעד כדי כך שהגאון הצדיק, רבי יחזקאל שמישנב, הנכד של רב חיים מצאנז, שהיה הולך לבקר את בעל דברי חיים, הבן של בעל דברי חיים, היה הולך לבקר את אבא שלו, כל פעם לפני שהלך לבקר את אבא שלו, למד כל הלכות כיבוד אב ואם, כל ההלכות, כל השולחן ערוך יורד דעה שם, כל הסימנים, עם הנושא כלים, הכל מחדש. אמרו לו, כבוד הרב, אתה יודע את הכל בעל פה, מה אתה חוזר על זה? אמר, יודע את הכל בעל פה, אבל בשביל אתה תשמע, אני צריך לחזור על הכל. זה קדוש עליון שהולך לכבד אבא, שוודאי ייזהר לא להכשיל אותו בשום דבר, בשום פרט. הוא היה נכנס מהחלון ויוצא כל מיני צורות של אביו לא יצטרך לקום לכבודו בתור תלמיד חכם. כל מיני דברים שהוא עשה, כל מיני פרטים שהוא התנהג. כיבוד אב ואם זה המצוות הקשות ביותר. שעל זה שכר נוראי. כן. אז מה... אסתר, מאיפה יש לה כיבוד אב ואם? אין לה בכלל הורים. היא יכולה לנצח את המן? כן, איך יש לה כיבוד אב ואם? היא כל חייה רצתה לקיים כיבוד אב ואם. היא אמרה, הלוואי שהיה לי הורים כדי לקיים את המצווה. אבל זה לא שייך, אין לך הורים בכלל. את יתומה, גם לא יכול להיות לך הורים. זה לא דבר שאתה מצפה, אולי לתפילין, אולי נתקיים את המצווה הזאת, אולי המלך יסכים, אולי אפשרות טכנית. אין שום סיכוי, אין שום מציאות טכנית שאת מקיים את המצווה הזאת. זה סתם דמיון, זה סתם, אדם הולך, הוא רוצה לקיים מצווה. זה דבר לא... כן, זה שלא שייך בכלל. דברים שלא שייכים לך בכלל. אתה אדם, נניח, אין לו כסף, אומר, אם אני אעשיר, אז אני אקרס לגב וכך. זה עוד אפשרות כזאת, יש עוד אפשרות כזאת. או אני חושב שאם אני אטייל בקוסמוס, אז אני אולי אעשה שם יוד כבב בשמיים. אני יודע מה, דברים שעוד יכול לעשות עוד, לבצע אותם. אבל פה, טכנית, אי אפשר להמציא להורים, היא כבר נולדה, להורים כבר מתו. יפטרו ההורים, אמרנו. אי אפשר להחזיר את זה אחורה, זה אל חזור. אז מה אם היא מצפה ומחכה הלוואי שהייתי יכולה לקיים? כל הזמן היא הולכת. עכשיו, אדם כזה הוא גם שבור. הוא רוצה הורים, מאוד רוצה הורים, ואין לה. אז זה מגדיל את הצער עוד יותר. כי כל מה הוא חושב על זה, אם היה לי הורים, אם הייתי זוכה. היא הלכה עם זה שנים. עכשיו, שנים כאלה של יתמות, שנים כאלה של... כל כך הרבה שנים אנשים נתיים מתחתנים, מצליחים, היא גם לא נישאה בכלל, עד גיל 40, או עד גיל 80, תלוי לי בשדעה, אז עד שמרדכי לקח אותה לאישה. נו, אז מה? כל השנים האלו, ריבונו של עולם, מה היא מחזיק אותה? מה מחזיק אותה? היא רוצה את המצווה, אז כיבודה בהם. החידוש הוא פה שבכלל לא שייך היה לקיים, והיא הולכת עם זה. עם הכיסופים שלה והרצונות שלה, היא זכתה לכיבודה בהם בשלמות. כך אומר מחדש הגאון, רבי יונה, תן להם שיצא לה בשלום. ועם זה יכולה לנצח את המן. מה זה כיסופים הזה? איזה כיסופים, זה פורך את כל מה שאדם אומר, איני יכול, אין סיכוי. זה פורך את הכל. זאת אומרת, אתה יכול להתנהל איך שאתה רוצה, ואף אחד לא יודע מה נעשה איתך בכלל. אתה בכלל נמצא בעולם אחר. רק מה, בעל דבר יודע את זה גם כן. אומר, ממך יצא משהו, עזוב. כבר חלפו שנים, איזה כיסופים. שנים חלפו! איזה כיסופים, איזה רצונות. על מה אתה מדבר בכלל? מישהו חלם שבכזה מקום שנאסר על פי המלכות ללכת לא רק קטנים תפילין, כל שמץ של יהדות, כל ניצות של יהדות נאסר לחלוטין. זה עדי מוות. וזה לא סתם, הוא לא מבקש יהדות בסתר. הוא מבקש ללכת תלית תפילין ויקיים את זה. אפרסיה. אתם מבינים מה הנקודה פה? ואם זה לא היה עם המון המון כיסופים שהוא הלך איתם, זה פורך את כל מה שאדם אומר אני לא יכול. זה בכלל לא שייך לאפשרויות טכנית או לא. יש אפשרות טכנית או אין אפשרות. זה בכלל משהו אחר לגמרי. אדם הולך עם מחשבות שהוא רוצה קדושה, רוצה לזכות, שנים. כלום, נדה. הכל הפוך הולך, הכל הפוך. בוא ממשיך הלאה. אין לי שיודע. רוצה, הולך עם כיסופים את כל השעס, שנים, כל השעס. זה כל שאתה יודע בכלל, קוראים את הגמרא, אתה מדבר את כל השעס, טמבל.
אבל
הבעל
דבר מכניס את הרצונות גם.
בטח שמכניס את הרצונות, זה צריך לחזור לאכול בורקסים ועם זה, רוגע לך. אי אפשר בלי זה. אתה חושב ש... עמוד אחד, הגמרא בקושי יודע לקרוא, אומר, רוצה את כל השעה, תעשה לי טובה, תהיה פחות ריאלי, אתה מדבר שטויות. תגיד, רוצה לדעת איזה סוגיה, איזה משהו, איזה מסכת משניות קצת, משהו שבמקיף בכלל הקרוב, תדבר את כל השעס, רוצה את הרב עוד יוסף, אתה מבין? הצחקת אותנו, יא חביבי, אין לך בדיחה יותר יפה. והולך עם זה ברצינות. מה יכול להיות? אתן לכם דוגמה מה יכול להיות. רק לסבר את האוזן. יכול להיות, אחרי שנים רבות, שיעבור עליו. אנחנו נראה שהמלך גזר שמד, הצרות יתגברו באיזשהו שלב. כי לקחו לו גם את זה. תטלית וזין לקחו לו. אבל תטלית וזין שלקחו לו, זה היה חלק מהתוכנית שזה גמר עם המלך. כי היה שלב שהמלך הזה... הרי הוא יגבי השפלים והנמיך את הנגבויים. אז מה היה שלב שם? שהוא את כולם הוא הנמיך, הוא אמר לו, מה הגאווה שלך? אמר, תעיד ותפיל, תעיד ודין, לקח לו את זה. זה מה שקיבלת מסבא שלי? קיבלת את זה מאבי, תעיד ותפיל בפרסיה? לקח לו את זה. משם כבר השתלשל, נראה את המשך הסיפור, שהוא חלום, ונכנס לו פחדים, וכל הפחדים, הכעס ופחדים, ומזה קרם עד שבסוף זה קילה אותו, גמר אותו, ואז כמובן הכל חזר בחזרה. הכל חזר בחזרה, כי המלך כבר התבטא, כבר לא נגמר, נעלם מן העולם והכל חזר בחזרה. אבל מה בדרך יש? מה אדם עובר בדרך עד שהוא זוכה להגשים את הכיסופים שלו, והנה נוקחים לו את זה, והנה אחרי כן זה מופיע יותר בתעצומות. לקחו את הטלית ותפילין, אחרי זה המשיך הלאה ולא התייאש, שם מונח כבר בפנים הכל, כל הקופה כולה, כל התורה כולה. זאת אומרת, יש פה שלבים לא פשוטים בדרך, שמבלבלים את הבן אדם. הוא צריך להיות ערוך לכל כל האפשרויות שקיימות. עם מה הוא ערוך? עם תמימות. עם מה הוא ערוך? בטל רצונך מפני רצונו. תן לו, אתה תמשיך עם כיסופים. אז למה נתנו ולקחו? נתנו כבר, למה לקחו? קושיה הכי יפה שיש בעולם. אבל דוגמה של אפשרות שיכול להיות, אחרי שנים שאדם הולך עם כיסופים, מי יודע, אולי יהיה לו איזה גילוי אליהו. ילמד את כל התורה כולה. גילוי אליהו זה לא חייב להיות שדווקא אליהו הנביא יבוא ילמד אותו ביחד בספר. גילוי אליהו יכול להיות שיש גם דרגה נמוכה של גילוי אליהו. אדם לומד, ותוך כדי שהוא לומד, מתעבר בו אליהו הנביא, בלימוד, והכל רץ לו. וזה גילוי אליהו, זה ברמה נמוכה אמנם, אבל הלוואי עלינו.
רגע, אחרי שהוא מסיק, חייב לקחת לו את זה?
לא, יש שלבים שמתעתעים, מתעתעים בכל מיני צורות. זו דוגמה, זו אחת הדוגמאות. זו אחת הדוגמאות שהבלבולים הולכים וגדלים פתאום. פתאום הולכים וגדלים. מה אפילו מה שנקחו, נתנו, לקחו פתאום. ואז רגע, אז מה השאירו פה? אז מה עשינו? כל השנים שהשקעתי וזה, ואני רק כבר, שאני רק בניתי פה משהו, גם זה לקחו, וואי, וואי, וואי. ואז הם מרים ידיים, וזהו, זהו, זה כבר לא יצא פה שום דבר מהסיפור שלי. אם אחרי 20 שנה ככה, אני אוכל רוגע לך וזהו.
אני לא יודע שיש
את הגילוי
הנביא ברמה נמוכה.
מה הוא לא יודע?
יש לו גילוי הנביא ברמה נמוכה. או שהוא יודע.
לך תדע.
אבל מאיפה הכיסופים האלה? כאילו היא רצתה כיסופים האלה...
היא רצתה את המצווה הזאת, היא רצתה את זה. מאיפה זה מגיע?
אנחנו גם רוצים, אני גם רוצה...
נכון, אז בשביל זה בא רבנו. וגילת דבר שנקרא התבודדות. התבודדות זה חיזוק הרצונות. בעצם מה זה נקרא מלך שגזר שמד? בוא נביא מה זה מלך שגזר שמד. אולי נגיע לנקודה שאתה שאלת, הוא שואל פה שאלה יפה מאוד, ובעצם זה השאלה שהיא הבסיס לשיעור שלנו. המלך גזר שמד, שימו לב, יש בתורה רשתת וב, תורה רשתת וב היא תורה מאוד חשובה, תלמדו את הבית, רשתת וב, זה נקרא התורה של הפדיונות, איך עושים פדיון, איך עושים פדיון, מה זה נקרא בכלל פדיון, שמד, משמע שבתורה הזאת רשתת וב, רבי נתן מסביר לנו בליקוטי הלכות, רשתת וב, אנחנו אולי נגיד את התמצית, שאנשים יודעים את התמצית של הדבר, אבל מה הפירוש למעשה? יש שמד, יש רצון, ויש באמצע משה רבנו. שמד זה 344 גימטריה, שמד, מלך שגזר, שמד, שמד, גימטריה 344, רצון, גימטריה 346, רצון, משה, גימטריה 345. משה רבנו נמצא בין שמד לרצון. הצדיק נמצא משמד לרצון. שמד, כשרבי נתן מסביר, שמד, זה לא דווקא מה שהוא גזר כאן. שמד זה בעצם מה שאדם עושה עסק מהעולם הזה. מה שאדם עושה עסק מהעולם הזה, הכוונה, מה שהמלך הזה אסר, את השור ועשה. כל מה ששייך להנהגת העולם הזה, שור ועשה, הוא אסר את הכל. עם ישראל מעל המזל, מעל לכל המזלות, זה נקרא רצון. יש מסגרת הטבע ויש מעל הטבע, רצונות זה מעל הטבע, מה פירוש? טבע, לפי המציאות שלך, הריאלית, מה שזה נראה, האפשרויות הטכניות שקיימות אצלך, אתה יכול, אם תעבוד ככה, תוכל ללמוד ככה, ואתה צריך גם לישון ככה ולאכול ככה. אם תלמד ככה ותעבוד ככה, אם תלמד שעתיים ותעבוד של 5 שעות, ותוכל שעתיים ותוכל שעות, אז יהיה לך עוד 1.5 שעות לנוח, ועוד שעתיים כאלה, ואם תעבוד 8 שעות, ויהיה לך שעתיים אוכל, ועוד שעה כזאת, יש לך שעה ללמוד. ואם, בקיצור, תחשבן. אבל זה נקרא מסגרת הטבע, ויש מעל הטבע. מה, עם ישראל מעל הטבע. יכול להגיע לכזה מצב שבכלל, בכלל, לא רוצה לא לאכול ולא לישון בכלל. אפשר להגיע לזה? וזה טוב? מרגישים טוב שם? מרגישים כזה טוב שם? כזה טוב מרגישים שם? אתה לא משעבד לכלום. כלום, כלום, כלום. זה גן עדן בעולם הזה. לא ניתן לתיאור בכלל. לא משנה, אנחנו מתאים נוכל רוגע לך, שלא יהיה טעויות, כן? אבל תבינו, מה הנקודה? יש עולם הזה, זה נקרא שמד. מה פירוש שמד? שמד הכוונה, מה שאדם חושים עסק מהעולם הזה. זה נקרא שמד. מה פירוש? אתה לא, שמד זה כפירה. אבל, נכון, אדם צריך עולם הזה בשביל לקיים את המצוות. אבל אם הוא עושה מהעולם הזה עסק, שהתכלית פה זה העולם הזה, כל הראש שלו זה רק להצליח פה ולהצליח פה ולהצליח פה, וגם קצת מצוות שיהיה, למה לא? זה יפה, מצוות זה חשוב, זה דבר יפה מצוות. ודאי, זה התכלית, אבל בסדר, אני גם חושב על זה, אל תחשוב, אני לא, אני, אל תראו אותי כזה, אני אדם ש... אני גם שומר מצוות, אל תחשוב. מה הפירוש? הראש שלו, 90% מהיום, זה איך אני אצליח פה, 10% גם חושב איך אני מצליח עם המצוות. אבל זה נקרא שמד, למה? כי הוא נמצא פה, במקום החולף הזה, שנקרא העולם הזה, שם הראש שלו כל היום. רצון, זה את כל מה שיש פה הוא לוקח רק לרצונות לשם יתברך. זה רצון. הוא נמצא בעולם הזה, הוא אוכל, הוא ישן, הוא עושה את הכל, אבל הראש שלו בכלל לכיוון אחר. מי יודע? אף אחד לא יודע, רק הוא והשם יתברך. זה מה שאמר רבנו, שההבדל בין אדם כשר, צדיק גדול, לבין אדם הרגיל אחר, יכול להיות שאין שום, לא, אין שום הבדל, תודה, נראים אותו דבר, אוכלים אותו דבר, ישנים אותו דבר, ישנים אותו דבר, הכל, אבל זה עניין אחר לגמרי, כי זה הראש שלו בכלל לכיוון אחר. כל העולם הזה אצלו זה צחוק. כל העולם הזה זה מעביל את הכל לגמרי. בכלל, כל העולם הוא צוחק בכל העולם הזה. הוא נמצא פה והוא לא פה. הוא אוכל רוגלך, אבל לא פה. למה? כי הוא מחפש משהו אחר לגמרי. הוא מרגיש מבוזה בעיני עצמו שהוא נמצא עם הרוגלך בכלל. שהראש שלו שם ברוגלכים האלו. אמנם רוגלך אמור לצאת לך רוגע, לך. הוא לוקח את הרוגע הזה ומייצר ממנו כיסופים מהרוגע הזה. אתה מבין את הנקודה? הוא לוקח את השקשוקה ועושה מנה בפקבוקה. הוא מעלה את הכל. הוא הולך לרצון. עכשיו השאלה היא איך זוכים לעלות משמד לרצון? זאת השאלה שלך. איך מייצרים כיסופים? איך מייצרים רצונות? כי רצון, מה שאנחנו נמצאים תחת שאיפות לעולם הזה, משם באים כל הדינים. מתעוררים בדינים כל פעם. מה הפירוש הדינים? העולם הזה לעומת העולם הבא נקרא דין. צמצום, דין. הגוף לעומת הנשמה זה נקרא דין. אז מצד שאנחנו מחפשים את העולם הזה, מתעוררים דינים. אנחנו מחפש עולם הבא, רוחניות, שם שמשכים הרחמים. כי העולם הבא לעומת העולם הזה זה רחמים. אבל מאיפה מייצרים את זה? אנחנו תקועים פה. אנחנו לא רק תקועים פה, הכל מסתובב סביבנו רק עולם הזה. הכל משדר העולם הזה. איך אתה מסתדר בחיים? כמה אתה מתפרנס? איך אתה נוסע לשם? מה אתה אוכל? כמה זמן אתה ישן? אתה מרגיש טוב? אתה לא מרגיש טוב? יש לך כוח? אין לך כוח? איך? תראה איך הוא הצליח? שזה הצלחה? תראה פה, הנה, הוא עשה עסקים, תראה מה הולך איתו, זה הרים אימפריה, הוא עושה ככה, זה זה, זה פה. מה איתי? בוא, אני עדיין נוסע על קורקינט, מה יהיה עד מתי? מתי אני כבר אתרומם? מתי גם אני קצת אסכת? אני לא יודע, מה, אני אעביר את החיים שלי ככה כמו איזה אבל? מה, אני לא יצא ממני כלום בסוף? אני קודם, אני אלך ככה כזה, מסכן כזה. אני מבין, נוסע לטרנטה ואוכל רק רוגלך כל מה? מתי אני אוכל שווארמה? מה יצא פה? מתי אני אתקדם? כל מה רק רוגלך? מתי זה רמן מוכן? מתי אני אוכל כל יום פרגיות, שווארמה? דברים כבר רציניים, רמה. אכול מסעדות במשהו סטייליסטי? לא סתם דברים קלים. יכול להיות שלחזי זה מכובד, כי הוא מעריך אותך, אתה מבין, אבל מעבר לזה הוא רוצה לאכול במסעדות ברמה. איך זה נקרא?
גורמה.
איך זה נקרא?
גורמה.
גורמה? פרק אותם לגורמים, כן? גורמה. רוצה לאכול בגורמה, אני יודע מה זה גורמה, השם יעזור לי, מה זה גורמה, לא יודע. הוא רוצה גורמה, הוא רוצה רזומה, לא יודע, כי הוא רוצה משהו. כן. הוא אומר, מתי אני אשאר פה, עד מתי אני אראה כזה, אני לא... הנה, תראה, הוא הצליח. מה הוא הצליח? תראה, הוא גם לומד תורה, גם מתפלל, וגם נוסע עם מכונית פאר. יש לו כספים שזורמים. הוא הצליח בכל, אחי. תראה, הוא מוצלח. יש לו עולם הזה, עולם הבא, הכל יש לו. וזה אתה מקנה? אתה עוד לא הגעת בכלל לכיוון, בכלל לא לכיוון, אתה לא נוסע למסלול בכלל. הלוואי שיהיה לכל אחד מאיתנו כל מה שאנחנו רוצים, הלוואי. אבל זה הקנאה שלך, וזה אתה מקנה, אתה נמצא עדיין תחת בשמד, אתה נמצא. נמצא ברצון זה אחד שבכלל לא מעניין אותו בכלל, לא מעסיק אותו, הוא בז בליבו לכל זה. הוא לא צריך להגיד את זה, שטויות, לא צריך להגיד. יכול להיות אפילו למעריך, איזה יופי, איזה מכונית יפה. בתוכו הוא בז לזה. איזה מכונית יפה, איזה תענוג. 2015, אתה יודע מה זה 2015? רק נכנס, דברים זזים. אתה עושה אפצ'י, נפתח חלון. למה? אולי מחנק. אתה מוזיז את היד? זז לך היד מצד שנייה. מה, שיהיה איזון. אתה לא מבין מה הולך שם. נכנסתי פעם לרכב כזה, דברים זזו, התחלתי לבעל, אומר לי, תרגע, זה ככה. רק הרדתי את הרגל, צק משהו יתרומם אל מה. אמרתי, מה זה? אומר שיהיה לך נוח. אבל נבלתי, אומר, סטע, תתרגל. אתה עושה סימן שאתה רוצה אחורה, זה זז לבד. כאילו דיברת איתו. אני לא התכוונתי. אומר, תלחץ לכפתור הזה, הוא יחזור. השם ירחם. נסעתי עם הרכב הזה, סיפרתי להם את זה פעם, נסעתי עם הרכב הזה, הגענו לאיצקוביץ'. אמר לו, תעשה טובה, אל תכניע את איצקוביץ'. אומר לי, למה? אמר לו, אתה נורמלי? אנחנו הולכים לאיצקוביץ', אתה מבין מה קורה שם? אומר לי, מה? אמרתי לו, יש שנורים, אז מה הבעיה? אומר לי, אתה לא מבין מה הבעיה? הם יראו אותי יורד מכזה רכב? אתה מחר לא מגיע, אני מגיע פה כל יום. תכנה בבקשה קילומטר משם. שלא מישהו אפילו לא אהב אמינה שאני שייך לדברים האלו. מאז הוא חונה ליד חזי. אתה הולך לחזור לסיפור, אבל אי אפשר בלי זה, אתה לא מבין. דבר על שמד ועל רצון, זה דברים גבוהים. אתה לא מפרשת את זה במצב שלנו, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה בכלל. אני יכול לדבר איתך עכשיו מהרגע הזה, שמע, רבותיי, רבותיי, צריכים להביל את כל העולם הזה, אין עולם הזה בכלל. נגמר הסיפור, לא, תשאל על קרשים, תוכל הבטיחים, וגמרנו, תשתה רק מים אחורים, וזהו. ומכאן ואילך, אתה דבוק בעלמא דאתי. הוא הולך להתאבד, הבן אדם הזה. הוא אומר, זה יהדות. הייתי בכתובת, תסלח לי. אני רוצה, תשמע, אמרו לי, תבוא, ברסלב שמחים, יש ריקודים בברסלב, מוחאים כפיים ורוקדים, הולכים לשדות, מטיילים בשדות, הכל יש בברסלב, מה שאתה רוצה, סעודות, למה לא, שתבח שמו, ואפילו הצוללים במקוואות אפילו. הכל יש ברסלב. גם ריקודים הכל, ריקודים, צלילות, שדות. אמר, מתאים לי, אני בא אחריך. עכשיו אתה אומר לו, אין עולם הזה? לזה התכוונת, עבדת עליי. אתה מבין את הנקודה? עכשיו התחלת להבין. אז מה מתברר? שמשה רבנו עומד משמד לרצון. הצדיק, הוא מעלה משמד לרצון. זה העבודה שלו. הצדיק הוא שמכניע אותנו, את כל הרע שבתוכנו, שסוחב אותנו לשמד ולהכניס לנו רצונות. כי זה מלחמה, זה יעקב ועשיו, כל הזמן מלחמה. כשזה נופל זה קם, זה קם זה נופל. כל טיפת שמד שיורד מאיתנו נכנס רצון. כל טיפת שמד שיורד, מה זה טיפת שמד? כל פעם שמתגבר חשק לעולם הזה ואתה צועק לשם על זה, נכנס רצונות. אבל בדרך יש בלבולים. אין דבר כזה, אדם יזכה לרצונות אם לא שיבלבלו אותו. כי זה מאבק. לא יצויר שהיה מצב שאתה לוחץ על כפתור, ואתה זוכה להפס את השמד ולהיכנס לרצון, נגמר הסיפור. זהו. אז מה היה קורה בקצת כפתור הזאת? אתה, אם על קצת כפתור הזאת, שיעפת את כל השמד, והגעת לרצון, על קצת כפתור הזאת גם הטיסה אותך למעלה, לעלמא דאתי, ונגמר הסיפור. אין לך פה מה לעשות יותר. אלא מה? וכל הזיכוך, כל הזיכוך שלנו, כל הבירור פה, זה מלחמה משמד לרצון, והצדיק זה העבודה שלו. לכן שמתחברים הצדיק עם העצות שלו, עם התורה שלו, מתחברים הצדיק עם העצות והתורה שלו, אז הוא כל פעם מכניע עוד שמד, מכניס עוד רצון, עוד שמד ועוד רצון. וזה, משם מגיעים הרצונות, הכיסופים והרצונות מגיעים.
כמו שאתה לומד את התורה שלו כאילו?
את התורה שלו, כי עושה התבודדות, הולך עם העצות, משמש בעצות, כל פעם עם איזה עצה אחרת שנתרשת, פעם זה מחיאת כפיים, ופעם זה לבזות את עצמו, ופעם זה לרקוד, ופעם זה מצד השטותה, וכל פעם מה שנצרך, כל עת פעם מצד אחר שנצרכת. כן, אבל כל פנים...
לבזות את עצמו.
במתבודדות. לבזות את עצמו, שככה אני, עד מתי ככה אני ראה, אחרי זה עושה חשבון נפש, עד מתי אני ראה ככה, ואחרי זה עובר לשמחה, לשמוח עם הדברים הטובים. ואז זה כל העצות, כל העצות ביחד. כל העצות ביחד. כן? מבזה את עצמו, ואחרי זה משמח את עצמו. למה? כי אל תיבז לכל אדם, אל תבזה עצמך. בצורה כזאת שתישאר מבוזה. אבל מצד שני, צריך לבזות את הדברים הלא טובים. אז מה הוא בזה? ומיד עובר אחרי כן לדברים טובים. שמח את עצמו שיש לי דברים יפים, ואני כן אזכה, ואני כן יש לי דברים טובים. והעיקר זה להבין איך זה כל השתלשל כל הסיפור בעצם. איך זה מתחיל כל הסיפור. כי הרי זה לא התחיל בצורה רגילה. זה התחיל בזה שהוא אסר עליו את זה. אחרי כן, אסר על כולם. אחרי כן הוא קיבל את היתר לתלית את תפילין. אחרי זה בא אותו המלך, הבן שלו, שאסר את זה, כן? ונעשה חכם גדול מאוד, ונפל חוכמה לכבוש כל העולם, ואחרי כן, אחרי מה שקרה, כן? ולקח את כל ההתמנויות מכולם, וגם מהשר האנוס לקח את את היתר הזה, וחזר ונעשה אנוס. אנוס חזר למקום שלו. לכאורה לא התקדם כלום, לא התקדם שום דבר לכאורה. חזר למקום שלו. שימו לב, יש שלב כזה שהוא כאילו לא... הוא חזר למקום שלו. אז מה עשיתי עד עכשיו? אחרי 20 שנה נראה שהתקדמתי, היה שנתיים יפות, פתאום מחזיר אותי וחזר אותו מקום. יוב, ככה בחיים לא יוצא מזה כלום. ומתברר ששם בדיוק מתחיל כל הסיפור. שם מתחיל באמת העניין. למה? פעם אחת שכב מלך לישון, וראה בחלום שהשמיים זקים, וראה כל השני מסע מזלות, וראה ששור ושה שיש בין המזלות, הם משחקים ממנו. משחקים ממנו. והקיץ בכעס גדול ונפחד מאוד. בציווה להביא את ספר הזיכרונות, וראה כתוב בו שעל ידי שור ושה יהיה נחרט זרעו. פוני, רבותיי, תתפסו איתי ראש, כי אנחנו רוצים לקרוא את זה מהירות ולהיכנס לנקודה עצמה. יש פה נקודה חשובה שצריך לתפוס אותה. יש פה נקודה חשובה, צריך להבין אותה, לתפוס אותה וללכת איתה. הקיץ... והקיץ בכעס גדול ונפחד מאוד, וציווה להביא את ספר הזיכרונות, וראה כתוב בו שעל ידי שור ושה יהיה נחרט זרעו, ונפל עליו פחד גדול, וסיפר למלכה, ונפל עליה על בניה גם כן פחד גדול, ותיפעם רוחו מאוד, וקרא לכל פותרי חלומות, וכל אחד היה פותר לעצמו, ולהיה קולן נכנס באוזניו, ונפל עליו פחד גדול מאוד. ובא אליו חכם אחד, ואמר לו שיש לו קבלה מאביו, היות שיש 365 מיני תהלוכות השמש, ויש מקום שכל 365 מיני תהלוכות השמש מזריחים לשם, ושם גדל שבט הברזל. מי שיש לו פחד, שבא לשבט הנעל, ניצול מהפחד. והוא טב להמלך, והלך עם אשתו ובניו, וכל זרעו למקום הנעל עם החכם הנעל, ובאמצע הדרך עומד מלאך שהוא ממונה על כעס. כי הידי כעס בוראים מלאך המשחית, ואותו מלאך הנעל הוא ממונה על כל המשחיתים, ושואלים אותו את הדרך, אותו צריכים לשאול, את המלאך הזה שנברא מהכעס, שהוא מונה על כל המשחיתים, שואלים אותו הדרך, כי יש דרך ישר לפני איש, ויש דרך שהוא מלא טיט, ויש דרך שהוא מלא פחתים ובורות, וכן שאר דרכים. ויש דרך אחד שיש שם אש, שארבע פרסאות מאותו האש נשרפים במרחק הזה. ושאלו לו הדרך, אמר להם, אותו הדרך שיש שם האש. והיו הולכים. זאת אומרת, הם צריכים ללכת דרך מקום שיש אש. ככה הוא... המלאך הזה, זה מה שהם ייצרו. מהכעס, זה מה שנוצר לו. אמר שיש לאותו מקום שיש אש. כי היה לו עכשיו, והיו הולכים. היה אחר מסתכל לפניו בכל פעם. אם יש שם אותו אש. כי היה לו קבלה מאביו, שיש שם אש, כנל. בתוך כך, ראה אש. הם ראו את האש, מרחוק. וראה שהיו הולכים דרך האש מלאכים ויהודים מעוטפים בטלית ותפילין. וזה היה מחמת שהיו אצל אותם המלאכים, יושבים יהודים במדינתם. ועל כן היו יכולים ללכת דרך האש. דינים. שמתעוררים, והיהודים עוברים דרך זה, ולא רק היהודים, אלא כל אנשי המדינה שם. המלכים אפילו. גם הם, של אותו מקום גם כן. כולם ניצלים שם, בזכות היהודים. ואמר חכם למלך, באשר שיש קבלה בידי, שארבע פרסאות רחוק מן האש נשרפים, על כן אין אני רוצה ללך עוד. חכם הזה היה לו את סוד הצמצום. ידע, יש אורות ויש צמצום. אני צריך להיזהר שלא יהיה ריבוי אור. פן ירסו אל השם. ונפל מנורב. תקביל את העם. הוא ידע, אני לא, אני, יש לי את הצמצום, אני לא יכול ללכת יותר מזה. והמלך חשב, מאחר שרואה ששאר מלכים הולכים שם דרך האש, על כן אמר שגם הוא ילך. לך אין תלית את תפילין, ולא רק שאין לך, אתה עשת תלית את תפילין. שם, וענה החכם, אני, יש לי קבלה מאבי כנל, אני לא מתקדם יותר, על כן אני רוצה ללך. אתה עם רצונך, אלך תלך. והלך המלך וזרעו, ושלט בהם האש, ונשרף ובזרעו ונחרטו כולם. שם הייתה המפלה שלו. הוא בנה את המפלה שלו. הוא הכרית, הוא כעס, וזה הוביל אותו למלאך הזה, שהדריך אותו למקום הזה בדיוק. כשבא החכם לביתו, עכשיו תבין, אם זה הפירוש, כשהיה חכם, החכם לביתו, היה תמוע בעיני השרים. הלא, היה נשמר משור ושא, ואיך בא שיהיה נחרט ובזרעו. ענה האנוס ואמר, על ידי נחרט. כי החוזה כוכבים ראו ולא ידעו מה ראו. כי שור עושים מאורות, מאורות תפילין, ועשה עושים מצמרו ציצית לטלית. ועל ידיהם נחרט ובזרעו. הוא חשב שזה מפריע לו, והחריט אותם. וזה מה שהפיל אותו. אתה פוגע ביהודים, אתה לא מבין שכל הסוד שלך, כל היניקה שלך מזה שבמקום שלך יש שור ושא. זה מה שהראו לו, לא ידע לתרגם. כי אותם המלכים שהיו יהודים דרים במדינתם, שמלובשים את תלית ותפילין, היו הולכים דרך האש, ולא היו נזוקים כלל. כי אדם מניח תלית ותפילין, זה משפיע לא רק עליו, זה משפיע על כל המדינה כולה. על המדינה כולה, וכל שכן, אפילו על גויים. כל שכן על יהודים. וכל שכן, וכל שכן על המשפחה שלו, וקל וחומר, קל וחומר עליו עצמו. האור הזה של תלית ותפילין. והוא נחרט על ידי שלא היו ראשיים יהודים שמלבשים תלית ותפילין לשם מדינתו. ועל כן היה השור ושא שמזלות שוחקים ממנו. כי החוזה כוכבים ראו ולא ידעו מה ראו. ונחרט ובזרעו כנ"ל. זאת אומרת, תלית ותפילין, יש פה סוד נפלא, שבעצם, הוא, מה, איך זה התחיל לכל הסיפור? הוא הכרית, הרי הוא הכרית אותם. פגעת ביהודים, הרי זה ידוע שאיפה שהיהודים קיימו את המצוות שלהם, ככה זה תמיד בכל ההיסטוריה. איפה שנתנו, הניחו ליהודים לקיים את המצוות, שם המקום פרח. איפה שאסרו עליהם, בפרט המצוות העיקריות, נחנקו משך הזמן. הכל חרב שם, הכל נהרס שם. כן, כן, משך הזמן. זו הייתה המפלה שלו, כי הוא ברמה כזה מהלך משחית. עכשיו, מה קרה בעצם? הוא ברא כזה מהלך משחית, מהכעס שלו. אבל למה זה? איך זה התחיל? זה התחיל בזה שהוא הכרית, אתה לא נתן, לא הניח, אתה גזרת, הוא הכרית את האנוס למקום שלו. האנוס למקום שלו זה רק היה שלב לקראת הסוף. וצריך עוד לעבור עוד שלבים. זה שהאנוס נראה שהוא החזיר אותו אחורה, זה נראה כך. זה החלק מההטעיה שצריך ללמוד אותה. שזה נראה כאילו אתה מפסיד, אתה לא מפסיד. אם אתה ממשיך הלאה עם כיסופים, אתה לא מפסיד. אפילו נראה שהפסדת, אתה לא מפסיד. אצל הקדוש ברוך הוא לא מפסידים. אבל היה משהו, היה פה איזה שלב מסוים שנראה שהתקדמתי יפה, ומאז, בסדר, לא הייתי מלאך, אבל מה עשיתי, איזה דבר עשיתי שלקחו לי את זה, או שהפילו אותי, לא עשתה כלום. סך הכל התקדמת. וזה התקדמות, זה ברוך, זה השלב. ומי שלא לומד את זה, הנקודה הזאת, זו הטעיה גדולה מאוד. תמיד הנקודה, יש פה הטעיה מאוד מאוד גדולה, שעושים מבחן של תמימות. למה? עכשיו קיבלת משהו מסוים, אבל בשביל הדרגה הבאה, שיתנו לך את זה באמת בשלמות יותר, צריך תמימות, והתמימות היא שיקחו לך ותמשיך הלאה. זה התמימות פה. אבל זה, מה קרה אחרי כן? הוא כעס. זה הייתה הבעיה. שהוא התעורר בכעס ופחד. מה הקשר בין כעס לפחד? אומר רבנו פורס, ספר המידות. הכעס מפחיד את האדם. מה שכתוב בתהילים, הכעס גורם לאדם פחדים. הכעסים, שאדם כועס, גורם לו פחדים. יש פסוק בתהילים. כן?
יכול כעס.
אפו וחרונו יבעלמו. באפו וחרונו יבעלמו, פסוק תהילים פרק ב'. באפו וחרונו יבעלמו. מהכעסים שאדם כועס, באים לו פחדים, כל מיני הפחדות, נכנס לו כל מיני פחדים בלב שלו. מה שאין כן כשאדם מבטר, לא מקפיד, אין מקום איפה לפחדים להיכנס. כי זה דינים, מה זה פחדים? זה דינים, זה יראות, יראות נפולות. כשאדם מבטל את עצמו, אז שם אין לעירות איפה להתלבש. כל העירות נועדו לעורר אותו. תבין שאתה לא מנהיג את העולם. מה זה כעס? אדם חושב לעצמו, למה הוא עשה? למה זה ככה? ותעצבן, מה זאת אומרת? תרגז. למה זה נקרא עובד עבודה זרה? כי הוא עושה שכאילו יש פה עוד, אתה עשתה ממנו ישות. מה זה? זה הכל השם. אז מה שאנחנו נופלים לזה, שאנחנו כועסים, אז אנחנו נתנו כוח לבחינה הזו שנקראת ישות, ומשם מקבלים כוח להפחיד אותנו. עירות נפולות, לעורר אותנו חזרה מהגבורות האלו. נמתיק אותם. אבל מה? הכעס הזה, שמשמור, זה דבר שזה טורף נפשו באפו. כי הכעס, כזה יודע, דבר חמור, כן, זה לא עוד קטם בנפש. זה פשוט טורף נפשו באפו, זה הורס את הכל. איזה יהודי אחד שהגיע לסטייפלר, הגיע לרבי יעקב ישראל קניבסקי, עליו השלום, צדיק קדוש ברוך הוא, סטייפלר הקדוש. בא ואמר לו שממש יש לו צער גדול שהוא... לא יודע מה לעשות, הוא כל הזמן כועס, כעסים שכבר, ממש, כל המשפחה כבר לא יכולים לסבול אותו. הוא, מה שהגמרא אומרת, התכנים, חיים אינם חיים. הוא כבר לא יודע מה לעשות, זה בלתי נסבל בבית, חברים. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא מצליח להיגמל מהעמידה הזאת, הוא, כל פעם יש לו כעסים והתרכזויות, הוא לא יודע מה עושה עם עצמו. אז הוא הלך לסטייפלר וסיפר לו. אמר לו, ניסית כבר לעבוד על זה? אמר לו, הרב, כבוד הרב, אני ניסיתי את כל התרכים וכל הפטנטים וכל הספרים, שום דבר לא עזר לי, כלום. אז סטייפלר ראה שהוא רציני מאוד, שמת הוא לא הצליח, שמשהו תקוע רציני שם. אמר לו, יש לי עצה שתעזור לך, כן? יש לי עצה. אבל בתנאי, שאתה תסתכל עליי 5 דקות, רצוף, תסתכל על הפנים שלי 5 דקות רצוף, אבל ברציפות 5 דקות עליי. אתה מבטיח לי שתסתכל עליי 5 דקות רצוף? 5 דקות רצוף תסתכל עליי. למה לא? בסדר, אשמח לי, תסתכל על הפנים שלי כזה גאון וקדוש, 5 דקות, למה לא? בשמחה. אבל ברציפות. מבטיח, אתה מבטיח, מבטיח. סטייפלר פתאום התחיל לעשות פנים כאלה, מוזרות כאלה, מאיימות, עיניים למעלה, עין אחת למעלה, עין אחת למטה, פרצופות, פרצופים כאלה, הוא כבר לא היה לו סיוט, הוא רוצה להפסיק, הוא הבטיח לו 5 דקות, הוא לא... 5 דקות היה לו כאלה, שהסטייפלר היה כזה קדוש, כזאת פעד הדינות הייתה לו, אבל הוא חייב פה בשביל לעזור, 5 דקות, אחרי 5 דקות שהוא היה סיוט עבר לו 5 דקות האלו, חזר לדינות שלו, לשקט שלו, לרוגע. אמרת, אתה יודע למה עשיתי לך את זה? שתדע איך נראה אדם עצבני וכועס. איך זה לא נעים לראות את זה. הוא סיפר אחרי כן, אומר כל פעם שהוא בא לכעוס, הוא נזכר הפנים של הסטייפלר, הוא לא יכול לכעוס. הוא לא יכול, לקח לו את זה לגמרי. גמר לו עם הכעס לגמרי. מה שקט? הבאתם טעות? הגעתם לקראת סוף השיעור. טוב, על כל פנים, מה הנקודה? לא, הם משתדלים להגיע, אפילו רק דקה בדקות, כן? זאת אומרת, מה זה העניין של הכעס? הכעס פה, מה קרה עם הכעס? הכעס יצר מלאך, הכעס חיבר אותו למלאך הזה, שנברא ממנו, שהוא אחראי על כל הדרכים, והוא גם מדריך אותו לאן ללכת, לתוך האש. עכשיו, החכם, שמה זה האש הזאת? האש הזאת היא דינים, דינים קדושים, אבל אין לו כלים, הוא בתוך הדינים הלא טובים. דינא דמסאבותא, זה מתעצם עליו ושורף אותו. אין לו כלים לדינים קדושים, הוא לא שייך שם בכלל, הוא לא שייך. אז מה, אז החכם, היה לו את הצמצום, אמר אני עוצר עד כאן, יש לי 4 פרסאות, יש לי קבלה בידי. הוא לא מקשיב, מה דחף אותו? המלאך שנברא מהכעס שלו, הוא דוחף אותו הלאה. מלאך מהכעס שלו נבראו כאלה מלאכים, הם דוחפים אותו, תמשיך, תכנס שם, איפה שאתה לא ראוי, שם תיכנס. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבקש מהשם לצאת מהכעסים. שלא יבואו מלאכים כאלה שיתעו אותנו. מבקש קצת מהכעסים. האנוס הזה חזר לה, הוא הציל את כל המדינה, האנוס הזה. הציל את כולם. האנוס הזה, הוא הכניע את הכל פה, הוא הכניע את הכל. שהוא ממשיך הלאה, הוא רוצה הלאה, הוא לא עצר. אם היה עוצר האנוס, הרצור, האנוס היה עוצר, הוא לא היה מגיע לכעס. בזה שהאנוס לקחו לו את זה, הוא המשיך הלאה, הוא לא כעס. האנוס לא כעס. על מי שלא נכנס על הקדוש ברוך הוא? האנוס לא כעס. אם האנוס היה כועס, אולי, אז לא היה נוצר פעם מצב שהוא נפל שם, המלך. המלך נפל בגלל שהאנוס הזה הוא מתגבר, אין לו כעס, הוא מבטא את עצמו לשם, ואך לקחו לו, לקחו לו את התפילית. משיך הלאה, בוא את השם הלאה. הוא לא כועס. זה, הוא שאני, אבל זה, המלך הזה, לקח, זה לא המלך, זה מהשם יתברך. למה עשה לי שם? לא יודע. הלאה. הלאה, החזיר אותך אחורה, כל מה שזכית, לקחו את הכל, הלאה, ממשיך הלאה. זה גרם שהמלך יחלום את החלום שלו הנפלא, שיביא אותו לכעס ולפחדים. זה גרם את זה אנוס, בזה שהמשיך הלאה. זאת אומרת, שאדם ממשיך הלאה, הוא מפיל את הכל, זה לא נראה עדיין, אבל הוא מפיל את המלך. הוא מפיל אותם. אבל את זה הבעל דבר יודע, הוא רוצה שאנחנו נכעס על זה שלקחו לנו את המטלית התפילין. זה נכעס, מה זה? היה לי כבר נראה, שעליתי על המסלול, למה זה כך? כל המשחק פה, זה משחק כזה שאדם צריך ללמוד את הכללים, ומה מונח בעצם? ביטול. אם הוא מבוטל, בטל את עצמו קופה מחדש, בטל את עצמו. בטל את עצמו, בטל את עצמו. לא לחפש על מי להקפיד. אם תחפש על מי להקפיד, לא תגיע לשום דבר, לא תגיע לשום מקום ותקפיד. אם תחפש על מי להקפיד, לעולם לא תגיע לכלום, לכלום לא תגיע. תחפש על מי להקפיד, לא תגיע לכלום. תחפש על מי לא להקפיד. תחפש על מי להקפיד, לא תגיע לכלום. כי המלך, הוא גזר את הגזרות. מה זה? מה לא להקפיד? המלך! זה המלך! הוא מוציא גזרות. הוא הורס לנו את החיים. הוא גוי רשע. זה גזרות משמיים. הוא רשע, הוא משבוע רשע, זה דבר אחד. ומה שהגזרות משמיים זה דבר שני. בחור בתור כלי. זה שהוא רשע, הוא רשע. אבל בחור בתור כלי, לגזרה. אם לא היו, היה מישהו אחר. הגזרה היא גזרה, השם ישמור. לקחת אותה, תליד את תפילין. אז מה ייחס עליו? הוא רשע. מה, מה, מה יש לו קשר עם המלך הזה בכלל? מה יש לו עניין איתו? ולמה? כי כל העניין שבעצם הוא ינצח עם הכעס, שיבצר מצב שהכעס פה ינצח, זה רק בזכות שלא אין כעס. לאנוס הזה אין כעס. מי זה האנוס? אנחנו. מה זה האנוסים? שיעור שעבר בארמון, מה זה נקרא האנוסים? מה זה נקרא האנוסים? אז בדורם זה היה האנוסים, מה שלחקו להם את הטלית ותפילין. אצלנו, קח טלית ותפילין. אנחנו האנוסים בנפש, הפרו בנפש. שאדם אין לו כוחות לכלום, אין לו פתאום חשק. לקחו לו את הכל, אז מה זה אנוס? פיזית, אדם יודע שהוא נקחו לו. נפשית, לא יודעים למה אתה רואה בן אדם, אומר לך, אני לא יכול להניח טלית ותפילין. מה אתה לא יכול, יש לך פה טלית ותפילין, תניח אותה, מה אתה עכשיו אומר לי? הוא יכול להסביר לך שהוא בנפש שלו נפשית, הוא גמור, הוא לא מסוגל, אתה לא תבין אותו לעולם. זה נקרא אנוס. הוא יכול להסביר לך? אני הכרתי יהודי. שהוא היה גיבור מאוד, גיבור, בצבא היה גיבור. והוא הגיע לאן שהגיע והכניעו אותו שם. חבורות שהוא התעסק איתם הכניעו אותו. והוא הגיע למצב שהוא לא היה מסוגל לשים תפילין עליו. אולי לפני השקיעה הוא שם תפילין. נפשית הוא לא היה מסוגל. לא היה מסוגל. הוא אמר לי, אני לא יכול תפילין לשים, אבל אני לא הבנתי אותו. תפילין הוא לא מסוגל לשים. לא אניח תפילין עליו, הוא לא מסוגל. מה זה? זה ודאי נקרא אנוס. מה, הוא הבין, הוא יודע כמה תפילין חשוב. הוא ניסה, הוא השתדל, הוא אומר, לפני השקיעה אני אולי מצליח תפילין. זה נקרא אנוס, אנוס למצב מסוים, אנוס בנפש. מה שאנחנו דפוסים בשמד, בעולם הזה, זה נקרא אנוסים. מה זה שמד? מה זה, מה שאדם, מה זה שמד? מה שאדם עושה עסק מהעולם הזה נקרא שמד. מה זה רצון? מה שמעבין את כל העולם הזה. אין עולם הזה, הכל שטויות. כל העולם הזה, עולם חולף, הכל שטויות. מה הכל שטויות? דפוסים, מה אתה תפוס? מה אתה לא צריך אוכל, אתה לא צריך שינה, אתה לא צריך זה, אתה לא צריך זה, אתה לא צריך תנאים טובים. אתה רואה אנשים סביבך מתנהלים יפה ואתה תלעג מזה? מה זאת אומרת? אם יתנו, יתנו, אבל מה? זה יהיה הכיסופים שלו? אלה הכיסופים שלו? אלה הכיסופים שלו? איך אמר אדמו"ר מקוצק? אחד השאלות היפות של העני, זה חושב שהוא חושב שהוא יהיה עשיר, יהיה לו טוב בחיים. אדמו"ר מקוצק לא ביטא, הוא תמיד... הם התענה במקום. שבוע שעבר היה יוצאת שלו, כן, חבד שבט. אז אמר, אני, אחת השלויות הכי יפות של העני, זה הוא חושב, איך, מה, אני רוצה לדעות אי אפשר לחיות ככה, שאני אשיר, וואי, וואי, איזה כיף יהיה לי. מה הוא לא יודע? אתה צודק, אתה צודק. את הבעיה של העניות עם הבנקים וכל והכספים לא יהיה לך. אבל צרות אחרות יהיה לך. בלבולים אחרים. הרבה נכסים, הרבה דאגה, שזה צער קשה מאוד. זה בלבולים שלא חלמת עליהם. דברים שאני לא מכיר אותם. לא נדבר עכשיו על אחד שיש לו קצת כסף להביא מצד לצד. נדבר על אחד שיושב טוב, עם מפעלים חובקי זרועות עולם מצד לצד, שכל חצי עולם בנוי עליו עם הכלכלה. שאם הוא לא עשה טעה בזה משהו מסוים, זה מתבטא בכמה אפסים שם במחשב, השם ירחם. לא באפס אחד, בכמה אפסים במחשב, כן? כן? אז אם יש לך מספר של במחשב שמופיע עם איזה שישה, שמונה, שבעה אפסים, זה לא מי יודע מה. מה זה שבעה אפסים? $10 מיליון? $10 מיליון, זה לא מי יודע מה. או אם יש לו שמונה אפסים, או תשע אפסים, ירדו שלושה אפסים, הלכו החיים. כן? סך הכל הרדת לו שלושה אפסים, זה הכל. החיים לא נשארו לו. כן, ותאר לך שהוא עם פחד כזה, הוא חי כמובן, מי יודע, אם חסר אפס או שני אפסים. הוא חי ככה עם פחדים כאלה. כסף ביד הוא לא רואה, זה לא נקודת בכלל, הוא רק רואה אפסים. טוב, זה נקרא צרות של עשירים. אבל אל תחשוף לשם, זה בכלל לא, זה לא מטרה לכיסופים בכלל. בשביל מה? בשביל מה לך את זה? מה זה ייתן לך? מה אתה צריך סך הכל? אוכל, בגדים, בית, שינה, זה, לעבוד את השם, להתפלל, ללמוד, להעביר את ה-80 שנה ולנסוע הלאה. מה אתה צריך פה? אתה עוד חולם להיות עשיר, ברצינות. לא אומר, אם אני עשיר, אני יכול לעזור להרבה עניים. תמשיך לאכול רוגע לך, עשה לי טובה. לפחות תהיה רוגע לך. כן, על כל פנים, מה המהלך בסיפור הזה, שבסופו של דבר מהכיסופים והרצונות שלו, כיסופים שהרצונות שלו הם שניצחו. זה כיסופים רצונות, אבל לא, הוא לא כועס. הרבה פעמים כיסופים רצונות, גורם לאדם כעס, למה? אכזבות. אכזבות, הלכתי עם כיסופים, רצונות, שנים, שנים אני מחכה. היה כבר נראה שנתנו לי, ועוד פעם, זה בא והרס לי את הכל. הוא הרס לי את הכל. הוא הפיל לי את הכל לתכנית יפה. מי שלח אותך? אתה מנחוס, אתה נחס, אתה שליח של השטן. מי שלח אותך בכלל? הרסת לי תוכנות של שנים. מי הרס לך? מה הרס לך? על מה אתה מדבר בכלל? אם אתה תפסת את השיטה, איך זה עובד, נמשיך הלאה. הוא לא הרס כלום. הוא לא יכול גם להרוס. אין לו אפשרות להרוס. סך הכל זה המסלול שצריך לעבור בו, זה כל העניין. אתה צריך לעבור איזה מסלול. הוא לא הרס לו, אתה לא הרסת לו, הוא לא הרס לך. תמשיך הלאה, זה המסלול, תמשיך הלאה. אתה צריך לעבור את המסלול הזה. צריך להיות בלבול עם כזה וסיפור כזה, והתחזקות פה, ועוד מצווה כזאת, ועוד מפה, ועוד כיסופים, ועוד רצונות, ועולים משמד לרצון כל פעם. והצדיק הוא מעלה משמד לרצון, זה הכל העבודה שלו. זה נקרא פדיון, זה נקרא פדיון. זה נקרא, הפדיון שהצדיק עושה זה שמד לרצון. מה זה שמד לרצון? מתורים דינים, זה מבחינה ששמד. מושכים אותו לעולם הזה, מה זה דינים? דינים זה אין חשק, אין רצון. אז הוא רוצה רק לישון ולאכול, השם יעזור. מה זה רצון? אז לא אותי, מה אני צריך כל הדברים האלה? אתה רוצה את השם לבר, איזה יופי. אה, השתבח שמו. איך זה קרה לך? איך הגעת לזה? פשוט משכו אותו טיפה, משכו אותו טיפה, גמרו, נפשי. לא רוצה כלום. קצת צורגו את הכפתור, אז אבא, אין לי כוח לכלום, אני הולך לישון, תביא לי אוכל ושינה ואני מסודר. צורגו את הכפתור לשם, בואי נעזוב אותי, מה אני לא נורמלי, תביא ללמוד, תביא להתפלל, תביא, בואי נלך לשדה, בואו, תבוא איתי עד הבוקר לשדה. תגיד, אתה נורמלי? אתמול זה היה שמד, היום זה רצון. זה הכל. ואנחנו קודם משמד לרצון גם לנו. קודם משמד לרצון, שמד לרצון. וזה מעשה ניסים, זה הכל השמד הזה. הוא גזר שמד, ועם הרצון זה ניצח. עם הרצונות הוא ניצח. עם הרצונות הוא ניצח. הוא גזר, אבל היו ניסים פה. הנס הראשון היה פעם ראשונה שהוא נתן. זה הנס ראשון. הנס השני, שכבר שם התחיל כל הסיפור, זה שהאנוס ניצח. כי הוא התחבר לצדיק, הוא התחבר למקום הנכון. הוא התחבר לביטול. המקומה שמשם הוא התקמי את הגנרטור של ביטול, שהוא לא מקפיד, לקחו, אמשיך הלאה, אני אמשיך הלאה, הלאה. הלאה. אם היה נעצר, הפסדנו את הכל. וזה שהמשיך הלאה, אז המלך חולם, נכנס לו פחדים וכעסים, הכעסים האלו נוצרו משם, שם נוצר המלאך, שיוביל אותו משם הוא מתקלה. כמובן, זה התחיל כבר לפני כן. מהבינה הרי מתורים דינים. מהבינה מתורים דינים. דינים מתארים מנה. אומר התיקון הזה, עמד פירוש, מהבינה, שם מתורים הדינים, הם משתלשלים עד למלכות, למטה. המלכות, דינה זה מלכות הדינה, אבל במלכות יש דינים. משתלשלים מהבינה. הבינה זה דינים כאלו, הבינה זה מוכין, כתר חומה בינה. זה מוכין, אבל מוכין, אז איך יכול להיות שמוכין, מקום כזה יהיה דינים? אז כתוב על זה, את השם יואב השם יוכיח. את אשר אשר אשר, את אשר יואב, השם יוכיח. הבינה זה כאלה דינים שנדעו לקרב. אז רק מה? בהשתלשלות של מי הבינה עד למלכות של הדינים, זה מצטייר שכאילו שלא רוצים אותי, וזה הסתרת פנים, לקחו לי את התלית, לקחו את התפילין, זה סתם, שמרחם, החיים שלי כאלה תמיד היו, תמיד הייתי כזה, תמיד כזה, הייתי כזה, תמיד זה, תמיד, כמו שאני, מאז שאני זוכר, הילדות שלי הייתה כזאת, החיים שלי היו כאלה, מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד הייתי כזה, פרצוף כזה, תמיד הייתי. והנה עכשיו זה חזר לעצמו. היה קצת התנוצצות איזה שלב, כזה שבור קצת תאיר פנים, וחזר. זה המזל שלי. מזל דפוק. אבל הוא לא הלך ככה. מה הוא ידע? זה לא בשביל שום מזל דפוק, לא מזל דפוק. אין דבר כזה. עם ישראל מעל המזל בכלל. מה זה מעל המזל? מה שממשיך הלאה. ממשיך הלאה עם רצונות. זה מעל המזל. שמעת זה מתחת למזל. שמעת זה עולם הזה, זה מתחת למזל. אתה צודק. עם הזמן שנולדת, עם זה אתה חי כל החיים. הרצון זה מעל המזל. אז הוא הלך עם רצונות, ממשיך הלאה עם רצונות. מה זה הרצונות האלה? המשיך הלאה, לקחו את זה, לקחו דבר, היה כבר איזה תנוצצות כבר, נתנו כבר, הנה כבר נתנו משהו, הנה, הנה, נתנו לך, אתה לומד, אתה מתפלל, זה יופי, אתה נפתח משהו, זה, עזור לי, נראה שעליתי על המסלול, טק, לקחו את זה עוד פעם, לקחו עוד פעם את זה, אז זה מרגיז מאוד, זה מרגיז, זה מאכזב, זה מתסכל, זה מעורר מחדש את כל ההיסטוריה שלו, הכל מחדש מעורר, יואו, אני ידעתי תמיד שאני מנחוס, תמיד ידעתי שאני מלידה כזה, תמיד ידעתי את זה. אתה עכשיו הורס בידיים, תמשיך הלאה. אל תתפתה, תמשיך הלאה. עם הרצונות הלאה תמשיך. שם זה נמצא. תמשיך הלאה. האנוס הזה לא התפתה לחשוב כך, ולכן האנוס ניצח. האנוס ניצח. איך הוא ניצח? הוא לא כעס. הוא מיטל את עצמו. אז הכעס הזה נפל אצלו, של המלך שגזר את השמד, והוא ייצר את המשחית, ומשם נוצר הזה שהוביל אותו לדרך, ושם מה שקילה אותו, ואז האנוס חוזר לא רק לתפילין, חוזר לכל התורה ולכל היהדות ולכל הקדושה ולכל קרבת אלוקים, והשם יתברך זכנו, כמו שיחזקנו רב ימין. הרבנו נגילה, הרבנו נתמך, הרבנו נגילה ונתמך, הרבנו נגילה. הרבנו נתמך להתרומם, להתרומם!